בפרק שלנו מתארחת טלי קורל, מייסדת העמודים When He Pays ו-When He Pays Me, שנועדו לגלות או להעלות את המודעות למלחמה בזנות. הפרק לא קל לשמיעה, אז הרקים בלבבכם ישמרו לכם. אפי לא יכולה להגיע בגלל השעה המוקדמת שבו הקלטנו. קשה לי להגיד תהנו, אז תקשיבו. אחרי צהריים טובים, טלי.
היי, שלום.
שלום. את רוצה להציג את עצמך ב2-3 מילים, משפטים?
אני טלי קורל. מה שאני עושה היום, בשנים האחרונות, אני בעיקר מתמקדת בקמפיין שלי שקוראים לו When He Pays. זה קמפיין אינטרנטי די ויראלי, יחסית, שמצטט בסך הכל לקוחות של תעשיית הזנות, שכותבים בפורומים משל עצמם, שהם מהווים קהילה שלהם, וזה קמפיין שעשה הרבה רעש ביחס לזנות, וגרם לאנשים קצת להסתכל עליה מפרספקטיבה אחרת. ולפני כן התנדפתי ועבדתי בעמותה בשם מכון תודעה, שזו עמותה שגם מתמקדת בהסברה על זנות בישראל, מתוך הפרספקטיבה שזנות היא איזשהו מערך שלם, שגם יש בו הרבה נזקים שאנשים לא עומדים עליהם בדרך כלל, ובאמצעות הקמפיין אני מקווה להראות את הנזקים בצורה שהיא בלתי אמצעית. כלומר, באמצעות הלקוחות עצמם.
אוקיי, אז נתחיל מהסוף. איפה אנחנו נמצאים היום מבחינת זנות בישראל?
מבחינת זנות בישראל, האמת אנחנו נמצאים די במצב דומה לזה שהיינו בו גם לפני 5 שנים או 10 שנים. מה שהשתנה זה, או משתנה עדיין, גם אם בצעדי גמד, זה היחס הציבורי לזנות, וגם היחס המשפטי והמשטרתי והתקשורתי בהתאם. מבחינת הערכות של העמותות והארגונים, תמיד המספרים היו על סדר גודל של אולי 15,000 אנשים בזנות, משהו כזה, כאשר ה-15,000 הללו כוללים גם בגירים, כלומר נשים בעיקר, רוב האוכלוסייה בזנות היא בדרך כלל נשים, תמיד הייתה, וקטינים בתוך זה, וקטינות וטרנסג'נדריות. כאשר קטינים וקטינות מהווים בערך שליש מזה, כלומר יש לפחות כ-5,000 קטינים, וזו לדעתי הערכה אפילו גסה כלפי מטה, לדעתי יש הרבה יותר, והזנות היום היא גם נמצאת בכל כך הרבה זירות, שחלקן גם לא, הן מסוות את עצמן, הן לא באמת נראות כמו זנות, כלומר גם הלקוחות עצמם לא הגדירו אותה, את הזירות כזירה של זנות, למשל אם זה בדמות עיסויים שהם הולכים אליהם, ויגידו אחר כך לא, מה פתאום, לא הייתי אצל זונה, הייתי אצל מעשה, למרות שמשהו קיבל זה גם שירות מיני, זה יכול להיות בדמות חשפנות, שעכשיו היה סביב רעש גדול, הייתה כתבה בסוף השבוע בערוץ 10 על זה שבמודוני החשפנות יש זנות, שלנו העמותות, זה לא מידע חדש כמובן, אבל כל הזמן צריך להזכיר את זה לציבור, כי הציבור לא מספיק יודע, זה יכול להיות בדמות מודוני חשפנות, וכמובן בתוך קהילות שונות, בתוך מגזרים שונים, שהם אולי לא רואים את זה כזנות, אבל זה קיים שם, חלק מהם זה אולי קצת טבו, אז אני לא אכנס לזה, אבל זה כל כך רחב וכל כך מגוון, וזה קיים באמת בכל מקום. ויש הערכות, אם אני זוכרת נכון, של כמה מיליון ביקורים בחודש במכוני ליווי, דירות דיסקרטיות וזירות זנות למיניהן. כלומר, מיליון ביקורים זה לא אומר בן אדם אחד. לכל אחד מהמיליון, זה גם לקוחות חוזרים, זה לא 6 מיליון אנשים אינדיבידואלים שונים בחודש, אבל סך הכל כמיליון ביקורים.
אני נחשפתי,
זה ברמה הגסה של המספרים הגסים.
בזמן האחרון אחרי שהתחלתי לעקוב אחרי הקמפיין שלך, נחשפתי לוויכוחים ולטוקבקים מאחורה, אז אם במשך, אני אנסה שנייה להיות מה שנקרא פרקליטו של השטן בנקודה הזו.
זה בסדר, אני רגילה.
האם את רואה איזשהו מודל, האם יש איזשהו מודל בעולם שבו נראה לך שזנות יכולה, נקרא להחזיק מים? כי מצטטים שם, ראיתי זנויות, נניח, רוב המועדון, רוב החלונות האדומים, ודברים מהסוג הזה.
וואו, זה סופר מורכב. יש כל כך הרבה דרכים לענות על זה. קודם כל, מה שעובד במדינות אחרות, זה לאו דווקא מה שיעבוד פה, אוקיי? אני לא מאמינה בלעשות copy-paste של מדיניות. בין אם זה שוודיה שמפלילה את הלקוחות, ובין אם זה גרמניה שהסדירה ומסדה את הזנות. אני חושבת שצריך למצוא פתרון שעולם את המצב הישראלי, וגם השאלה מה זה עובד. כלומר, בהולנד ובגרמניה, למשל, שתמיד מניפים אותם כאיזה מקרה הצלחה של מיסוד הזנות, אחד הדברים הבולטים שממש חשוב להגיד לגבי זה, זה שרוב אנשים בזנות שעוסקות שם, גם בחלונות האדומים לצורך העניין, באמסטרדם ובהולנד ובעירות אחרות שם, וגם בגרמניה, אם זה בברלין ובערים אחרות, רוב הנשים שם הן לא נשים מקומיות אפילו, הן נשים זרות, נשים שמגיעות מחול, נשים שמגיעות, כן, מעמדות מוחלשות של החברה, ממדינות מוחלשות, בעיקר ממזרח אירופה וצפון אפריקה ואפריקה בכללה. כך שנשאלת השאלה, האם מיסוד זה פתרון כל כך מוצלח לנשים בזנות המקומיות? למה אלו שבפועל עוסקות בזה מגיעות ממדינות עניות כמאגרות זרות בכדי לעסוק בזה? והפללה לעומת זה היא לדעתי מודל שאולי הוא יכול להיות אחלה בחלה, אבל רק כאשר בעיניי יש לך תשתית כבר רחבה שמגנה על האוכלוסיות בזנות שתומכת בהן. כי אם מחר נכיל את ההפללה,
רגע,
אז
רגע,
אולי
רגע,
מבחינה הרתעתית.
טלי, לאלה מאיתנו שלא בקיאים, כמוני, מה זה אומר הפללה?
אוקיי. הפללה זה אומר להפליל רק את הלקוחות. כלומר, הלקוחות, נו, 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 אתם עושים משהו לא בסדר. לא להפליל גם את אנשים עצמם, כמו שיש למשל במדינות רבות בארצות הברית כבר הרבה שנים, שבהן היא נתפסת אישה בזנות, היא גם חלה עליה סנקציה פלילית. זה בינינו סוג של אבסורד, כי בתפיסת העולם שלנו, ומה שאנחנו רואות מהעולם ומישראל, אנשים עצמן בזנות הן עוברות איזשהו תהליך מאוד קשה, מעצם היותן בזנות. אני לא אשתמש במילה קורבן, כי אני לא מתה על המילה הזאת, יש גם המון טרמינולוגיות שקשורות לעולם הזה, שאני לא מתחברת אליהן ולא מתה עליהן, אבל היא כן עוברת, היא לא ביחס סימטרי ללקוח. ללקוח כן יש איזושהי עמדת כוח עליה, וזה נושא כשל עצמו, כי הם רואים את זה אחרת ללקוחות, וזה עניין אחר, ובגלל זה לא צריך להפליל אותה, אלא את הלקוח עצמו. וזה מה ששוודיה למשל עשתה כבר ב-99. אוקיי? אבל שוודיה עשתה את זה אחרי הסברה ציבורית שלקחה לה הרבה שנים כדי להטמיע את זה בציבור השוודי. ובכלל לדעתי זה רעיון שהוא יחסית מהפכני לישראל, אין מה לעשות, אנחנו עדיין מוטמעות בנו המון תפיסות שוביניסטיות, אנחנו לא רואים את הזנות כבעיה רובנו לא מודעים ויודעים מה קורה בזנות. אז פתאום להגיד לאנשים, בוא נפליל את מי שקונה זנות, אז אנשים אני מבינה למה הם מרימים גבה. כי זה נשמע להם נורא מוזר, כי הם לא מבינים מה החומרה פה, מה הוא עשה רע. ורק כשמבינים ולומדים את העולם הזה, מבינים כמה המעשים של הלקוח, בעצם התשלום לאישה, הם כן מסבים נזק מאוד גדול לנשים בזנות. אז אני כן בעד המודל הזה, אבל רק כאשר אנחנו בישראל נקים, או נתחיל, או לפחות שיבטיחו לנו, שיוקצו מספיק משאבים כדי ליצור תשתית שהיא מספיק טובה. כי היום יש המון עמותות שמסייעות, אבל זה עדיין לא מספיק לרוב אוכלוסיות בזנות. רוב אוכלוסיות בזנות לא יגיעו לעמותות הללו, כי אין מקום, כי אין משאבים, כי זה לאו דווקא מתאים להן, אוקיי? למשל דיברתי עם טרנסג'נדריות שאמרו שלא מתאים להן להיות בדירות חירום למיניהן. או יש קטינים וקטינות שדווקא עבורם יש הרבה תוכניות, אבל קטינים וקטינות הרבה יותר קשה לאתר בזנות בגלל המורכבות של העולם הזה. יש כאילו כל כך הרבה אישיוז בזה, שקודם צריך גם לפתור את העניין של החוקים הקיימים שלא נאכפים, בין אם זה לצרוך זנות מקטין שזה אסור אבל זה לא נאכף מספיק, בין אם זה פרסום זנות שזה לא נאכף כמעט בכלל, אנשים מפרסמים פה זנות השכם והערב, לרבות האתר ממנו אני מצטטת, שבעצם עובר על החוק, כך שזה עניין נורא נורא מורכב, אין פה תשובות של שחור ולבן.
איך למעשה מישהו שעוסק בתחום, אני אומר, מישהו שמדרדר לזנות, ואני אומר כאן מדרדר, איך מגיעים לשם? אני מכיר את הסיפור של מבטיחים עבודה איפשהו במדינה מזרח אירופאית, אבל יש גם מספיק כן. אנשים אחרים.
כן, זה קצת כבר די הפך קצת לסטריאוטיפ שחוק כזה, כלומר היום אנחנו פחות ופחות רואות את זה, להגיד שזה לא קיים זה לא נכון, זה עדיין קיים בצורה זאת או אחרת, אבל פחות, כלומר היום זה לא, מה שאתה מדבר עליו זה יותר, זה הייתה יותר שיטת מניפולציה וסחר שהייתה קיימת פה בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, אבל המשטרה החליטה שהיא כן מתרגטת את זה, והחברה הישראלית כן החליטה שהיא מתרגטת את זה, והייתה פה המון עבודה כדי לתפוס את הסוחרים ולהטיל סנקציות להשרות פחד מאוד גדול, והיום כמעט ואין סחר בבני אדם במדינת ישראל לצורך ההזנות, אבל היום זה החליף פשוט פנים, אוקיי? זה שינה קצת את הזווית. היום כן, הרבה נשים שעוסקות בזנות בארץ הן מגיעות מחול, הלקוחות גם מספרים שהם מעדיפים נשים מחול, אוקיי? הם מכנים אותן סחורה טובה יותר, משובחת יותר, שירותית יותר, והרבה נשים בזנות כן מגיעות מבחירה, כלומר, הן כן מגיעות לזה מתוך הבנה של מה הן עושות, כולל אנשים בחול. כלומר, מי שמגיעה לארץ, אם זה מברית המועצות לשעבר, בין אם זה ממזרח אירופה, מצפון אפריקה וכולי, ברוב המוחלט המקרים הן יודעות למה הן מגיעות. אבל זה שהן יודעות למה הן מגיעות, וגם זה שבחורה צעירה ישראלית או לא צעירה ישראלית, כי הרוב הן גם לא צעירות, אלא הן אמהות חד-הוריות, ונשים כן במצוקות כלכליות מאוד קשות ועוד, גם אם הן יודעות למה הן נכנסות, זה לא אומר שזה מחסן אותן מפני מה שקורה שם.
אוקיי, אז אם את מדברת על מצוקה כלכלית, ושוב אני משחק פה את פרקליטות של הסולטן, אחד הטוקבקים הפופולריים שראיתי זה, אז שילכו לעבוד בניקיון.
נכון, אני גם הגעתי לזה בצורה קצת בוטה, אני יכולה להיות בוטה גם.
את יכולה להיות בוטה כמה שאת רוצה.
יופי, הזנות מבחינתי זה דבר בוטה, ונורא קשה לי אגב, אחד מהקשיים בכל ההסברה על זנות, זה שכל השנים הללו הרגשתי שמדברים עליה בצורה נורא נורא מיופייסת, ושפה נורא קלינית, וזה מה שמספס את העיקר, כי האקט עצמו של הזנות הוא אקט מאוד בוטה, אוקיי? זה אקט מיני, שבו יש מרכיבים חלקם משפילים, אולי חלקם לא, אבל בטח מאוד מאוד חודרניים, מאוד פולשניים ומאוד לא נעימים עבור האישה שהיא צריכה לעשות אותם בעבור הכסף. אז לגבי ניקיון לצורך העניין, מאחר שאני קוראת את הלקוחות כבר כשנתיים ויודעת מה הם אוהבים ומה הם עושים, אז כשמישהו אומר לי, טוב, כאילו אם היא תעבוד למשל הטוקבקים שאני רואה בהקשר הזה, זה לעבוד כמנקה, זה גם אולי לא נעים, אבל נשים עובדות בזה וזה לא נעים לנקות צועה של אחרים ולנקות את האסלות וכו' וכו'. אז אני אגפתי, אוקיי, בסדר, אני חושב, אני סבורה שיש הבדל בין לנקות לצורך העניין אסלה עם שאריות צועה, לבין ללקק טיטבת עם שאריות צועה. כלומר, בעיניי, אולי אני קצת פסיכית פה, אבל יש הבדלים מינוריים, וללקק טיטבת למשל זה אקט שהוא מאוד שכיח בזנות, לקוחות היום מאוד מאוד אוהבים את זה, את הרינינג, הם מאוד מבקשים את זה, כמו שאנלי הפך להיות יותר ויותר מסט וחלק בסיסי בשירות, אז גם רימינג הפך להיות חלק מרכזי בשירות, ואם מישהי לא עושה רימינג, לא עושה אנלי, לא בולעת זרע, וכל מיני דברים כאלו, או לא נתן שיגמרו עליה במקומות שונים בגוף, אז היא נחשבת מישהי שחבל לבזבז עליה את הכסף, נחשבת מישהי שלא עושה את השירות כפי שצריך. ובאמת בעבודת ניקיון, את לא חווה את אותן חדירות פיזיות ומניפולציות רגשיות ופיזיולוגיות שאת חווה, כשאת בזנות ואת נחדרת בצורות שונות ומגוונות עם אנשים זרים אחד אחרי השני. זה בכלל לא אותו דבר. כך שההשוואה בעיניי היא ממש קלישאתית, ממש שבלונית, מנותקת, ונועדה רק כדי לנרמל את הזנות ולהשוות אותה לכל עבודה אחרת, כדי שיהיה אפשר לדבר עליה במונחים כמו שגרמניה והולנד וכולי רוצות ושוויץ וניו זילנד, שגם הן מסדו רוצות שנדבר עליה במונחים של פרנסה. ושסורסורים הם אנשי עסקים לגיטימיים, והכל בסדר, ומה אתם רוצים?
תראי, את הקמפיין שלך, או לפחות איך שאני נחשפתי אליו, זה ציטוטים מתוך פורומים שמדרגים נשים כאילו הם היו איזה סחורה או מכונית משומשת. אני חייב להגיד לך שחלק מהציטוטים הם ממש גובלים בשירה. זאת אומרת, אני מדברת על שפה קלינית והכל. יש איזה סוג של איזה הדרה נכון. עצמית של הלקוחות שם.
בהחלט, הם מאוד נהנים מזה גם, יש להם איזו ענה קצת חולנית מזה אפילו, מהמשחק במילים שם, נכון?
כן, אז איך נחשפת לפורומים האלה?
האמת נחשפתי מחמת כיוונים. קודם כל, מעצם זה שהתנדפתי ועבדתי במכון תודעה, אז מן הסתם הייתי בתוך המרחבים הללו, שיש כנסים מקצועיים ויש פעילות בשטח ויש השתלמויות ויש היכרות גם עם אנשים עצמן בזנות, ואתה מכיר ואתה יודע מה קורה שם. ואני זוכרת שהייתי מוצאת את עצמי בהרצאות למשל או בכנסים ימי עיון שקשורים לזנות, ושהיו פעילות חברתיות ותיקות שהשתמשו בציטוט או שניים מן הפורומים, ואני עצמי, זה הדבר שהכי חזרתי איתו הביתה. כלומר, הייתי הולכת הביתה והייתי חושבת מה לזזל. כאילו, פאק, זה היה הדבר הכי קשה בהרצאה, אבל מצד שני הוא לא קיבל כזה נפח בהרצאה. ואז חשבתי מתפספס פה משהו. וזה כאילו היה in the back of my head, אבל לא כל כך התגלגלתי עם זה מספיק. ואז ב-2013 בערך נחשפתי לבלוג של בחורה בריטית שמפעילה בעצם קמפיין שבו היא מצטטת לקוחות זנות בריטיים מתוך הפורומים הבריטיים. ואחר כך היא גם עשתה את המקבילה על קנדה. ושם בעצם הבנתי, אוקיי, יש פה משהו מעניין. גם הציטוטים שלהם לאו דווקא כוללים שפה שהיא הכי בוטה שתוכל לדמיין. יש שם גם תיאורים נורא בנאליים של האלימות שם, של אי-סביעות הרצון שלהם ממה שקורה שם. ואמרתי, אוקיי, זה יפה בעיניי. כלומר, לא ללכת דווקא לאלימות הנורא קיצונית, שברור שמזעזעת את כולם, כמו הציטוטים שאני הייתי שומעת בכנסים אחרים, של הוא חתך לה את הבטן, והוא נתן לה אגרופים, וחיכה לה עם סכין, ודברים שאובייסלי הם מזעזעים. אובייסלי כולנו נהנהן ולשים, לתפוס את הראש בידיים, ונגיד, אוי ואי ואי, איך זה קורה. אבל מה שלי קשה, זה שאת תיאורים הכאילו יותר קלים או יותר בנאליים, אנחנו כאילו מחליקים על זה, או לא רואים איפה שם הבעיה. וזה מה שרציתי גם לתפוס בקמפיין שלי. איפה האלימות היא דווקא בין השורות. היא לא צריכה להיות בזה שהוא נותן לה אגרוף, אוקיי? היא בזה של איך הוא מתאר את האקט, איך הוא מתאר את התגובה שלה לאקט, אם היא שם או לא שם, אוקיי? האם קשה לה או לא קשה לה, איך היא מגיבה, האם היא מטושטשת או לא. והם מתארים את זה אכן בשפה ציורית להפליא לפעמים, ממש מתוך איזו הנאה צינית חולנית של כתיבה על אודות המעשה, לחלוטין.
אותי אחד הדברים שיותר עניינו בקמפיין הזה, שאין בו שיימינג, אין שמות, אין שום דבר, זה פשוט ציטוט עם מראה מקום לפורומים.
נכון.
וזה למעשה מה שתפס אותי בסיפור הזה, כי לא היה כאן, אין כאן איזה רצון להתנקם, אלא יותר איזה רצון חינוכי, נגיד.
אני אפילו לא כוללת את הניקניים שלהם בדרך כלל, כי יש להם ניקניים שם, מן הסתם.
כן, כי יש אחרים שמנסים להעלות הודעה. יש לדוגמה את בוקי נאה, שעושה סיורים בחצר האחורית של תל אביב, נדמה לי, ככה הוא קורא לזה או משהו כזה.
כן, כן.
ואני הבנתי וגם את זה קראתי שמתנגדים לזה, כי למעשה הוא מזנה את אנשים פעם שנייה.
לא רק אגב, לפעמים מציגים את זה כאילו הארגונים הם אלה שמתנגדים לזה, או ארגוני הנשים הללו, או הפמיניסטיות הללו, לא, העניין הוא פה שגם האנשים בזנות עצמן מתנגדות לזה, כי מה שעושה, הוא בוקי הסיפור איתו בקצרה, מה שאני חושבת לתפיסתי, הרבה לא מסכימים איתי על זה, אבל אני חושבת שהוא פועל מתוך זה שהוא כן מאמין שהוא עושה משהו טוב, הוא כן מאמין שהוא עוזר להן, ושחושף את העוול שקורה להן ברחוב, הוא גם משלם להן עבור זה שהן תעמודנה שם, ותגוללנה את הסיפור שלהם לאנשים, שלהם לאנשים שבאים. ואז קורה מין מצב ביזרי כזה, שהיא עומדת באמצע הרחוב, גמורה לגמרי מסמים, הוא שילם לה לספר את הסיפור שלה, עומדים מולה בחצי מעגל ישראלים שבאו לראות את הקרקס השפטי הפרימיטיבי של החצר האחורית של דרום תל אביב. וכן, זה יוצר איזושהי תחושה, חוויה שהיא מאוד, איך לומר, קצת קולוניאליסטית כזאת. כלומר, באמת להסתכל עליהן כאיזושהי פרא במרחב הציבורי. ואנשים עצמן מאוד מאוד נרתעות מזה, מאוד נרתעות מהסיורים שלו, ומלבד זה הוא כן יוצר איזושהי לגיטימציה, כי מצד אחד הוא עושה את זה, אבל אז חלק מהסיור זה ללכת למועדון חשפנות, שמן הסתם כנראה יש לו איזה קשר עם המועדון, איזשהו הסכם, אם הוא נכנס למועדון, מראיין מישהי, והיא מספרת ומגוללת כמה כיף לה וכמה טוב לה וכמה כסף היא מרוויחה. אז היא כאילו מסרסמת את החשפנות כאחלה באחלה של דבר. וגם הלקוחות זנות בפורומים שלהם כתבו על זה, שהם שמרו על זה וראו את זה, או היו בסיור שלו או משהו כזה, ואמרו, היי, יש לי רעיון, אחד מהם אמר, אולי מועדון חשפנות איקס יעשה פרסומת שבה בוקי נאה מפרסם אותו, ואני חושבת שזה די אומר הכל. אז כן, יש פה איזושהי בעייתיות, אבל יש אנשים שונים, וכל אחד מהם מאמין שצריך ליצור מודעות בדרך אחרת, ואפשר להתווכח על הדרכים.
יש לי שאלה מעניינת, אפשר לצאת מזה? לצאת ממעגל?
מהזנות?
מהזנות, כן.
בעיניי זו קצת שאלה דומה, אולי אני רואה את ההגבלה, אבל לא רק אני רואה את ההגבלה, אבל אצלי ההגבלה קיימת נפגעי סמים, בגלל שהתנדפתי עם נפגעי סמים וראיתי את, את נקודות ההשקה. עכשיו, זה לא שאני משווה אישה בזנות לנפגע סמים מבחינה הפרגמטית, הטכנית, האחד לאחד של זה, אלא הקונטקסט שבו זה מתרחש. כלומר, כמו שמכור לסמים מגיע למצב מאוד קשה, שבו אין לו תמיכה חברתית, לרוב לא תהיה לו גם משפחה שתומכת בו, לרוב יש נתק מהמשפחה, לרוב יש מאפיינים של הגירה, זה מישהו שהגיע לכאן או בגיל צעיר, או להפך בגיל מאוד מאוחר ולא מצא את עצמו, והידרדר לעולם פשע ולעולם של סמים, והרבה מהם גם גברים בגלל הסמים עוסקים גם בזנות רחוב, ויש שם המון המון מאפיינים שהם דומים. ומה שגיליתי לגבי, הבנתי לגבי שתי אוכלוסיות, שאם אין להן סיוע חיצוני, אם אין להן איזושהי רשת ביטחון שתומכת בהן ובהן, אז מאוד מאוד קשה לצאת מזה. כי לבוא ולהגיד, כאילו אתה סייבינג אנג'ל עכשיו של מישהו, בואי תצאי מזה ולא יודעת מה, אני אתן לך כסף, וזה יש גם לקוחות שעושים את זה ומרגישים נורא טוב עם עצמם, וככה תשרדי את השבוע או שבועיים הבאים, ואני את שלי עשיתי, או אני אפנה אותך לזה, ואני את שלי עשיתי, זה לא עובד ככה. כלומר, גם אם תפנה אותה עכשיו לעמותה, גם אם תפנה אותה למישהו שיעזור לה, צריך לעשות פולו-אפ. עכשיו, תדמיין מה זה לעשות פולו-אפ על כ-15,000 אנשים שנמצאים בזנות בישראל. ולכן אני אומרת, אין לנו תשתיות מספיקות ומספקות, אין לנו עדיין מודעות לכמה קשה לצאת מזה כשאת לא רואה את האור, כשאת לא רואה, כשאת יכולה לעשות משהו אחר. אוקיי? והרבה מהן כן נכנסות, כשאני אומרת בחירה, אז הרבה מהן כן נכנסות מתוך אולי תפיסה של אני אצא מזה אחרי שנה, או אחרי חצי שנה, או כמה זמן שזה ייקח, וזה לא קורה. הן נשארות שם עוד הרבה זמן, כי הן נכנסות לאיזשהו לופ, שבו הן גם מאמינות הרבה פעמים שהן לא יכולות לעשות כבר שום דבר אחר, ומה שהכי מפחיד אותן, בצורה פרדוקסלית, זה שלא יהיה להן כסף באותה צורה של נגישות מחוץ לזנות, למרות שהן לא עושות את הכסף הגדול בתוך הזנות. כלומר, גם אם לכאורה הן מרוויחות סכומים גדולים, בוא נלך למצב הטוב ביותר שבו הן מרוויחות, זה לא נשאר בידיים שלהן. הן מבזבזות אותו ממנים פסיכולוגים שאני מבינה לגמרי. אם אני הייתי בקרייסיס והייתי מרוויחה כסף בשל הקרייסיס הזה, אז כנראה הייתי מבזבזת אותו, וזה מה שרובן עושות. והחלק האחר שלהן בכלל לא מרוויחות סכומים גדולים, אוקיי? אבל יש את התחושה הפסיכולוגית של אם אני עכשיו אלך לעבוד 8 שעות, אז בטוח לא תהיה לי את האופציה הכלכלית הזאת, ועכשיו לפחות יש לי את האופציה. אז זה מין לופ כזה שאת משאירה את עצמך בתוכו, והוא מאוד מאוד קשה, וזה אפילו כשאני פה לא מדברת על הסמים, ואולי דברים אחרים שכרוכים בזה. כלומר, בוא נגיד שזה מצב בלי סמים ואלכוהול, אוקיי? סמים ואלכוהול כמובן עוד יותר מספחים את זה.
הבנתי. כשאנחנו מדברים על הרבה כסף, על מה אנחנו מדברים? מה המספרים שיש לנו פה? של לקוחות, של אקטים, של כל הדברים האלה? למה למעשה בעצם הולכים בכלל לכיוון הזה?
אוקיי, אז יש קלישאה מאוד מאוד חזקה שבזנות את עושה כסף קל ומהיר, כי זה נמדד לפי האקט. כלומר, אם אקט, הם שומעים שזה עולה, שהוא משתווה נעמד ב-300, 400, 700, 800 שקלים, אז הם אומרים, וואלה, זה הרבה ללקוח, אז אפילו אם היא עושה רק 2-3 לקוחות ביום, היא עושה הרבה כסף פר יום. כלומר, זו המשוואה שאנשים עושים לעצמם בראש. בלי לשחרר פה את כל הדברים האחרים שקיימים. אז קודם כל, תעשיית הזנות עצמה, כלומר, אם זה המועדונים, הבורדלים, המכונים, וזה הבעלי עסקים עצמם, סרסורים, אוקיי? וכל מה שמסביב, גם אם לכלול את הרווח הנקי של אנשים, הכל ביחד זה מגיע למיליונים רבים בשנה, אוקיי? אם לא יותר מזה. כלומר, אני שמעתי על מיליונים רבים, אולי גם יש יותר. אבל הסכומים שמרוויחה האישה עצמה, זה יכול לנוע מ-50, אם זה ברחוב, עד לממוצע, כן? הממוצע יכול להיות גם 600-700 זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעתיים, זה יכול להיות 3. גם כאן זה תולי בלקוח, זה נורא מורכב. כי נהוג לחשוב שאם היא לוקחת את הסכום הזה, אז זה פר שעה, או ל-40 דקות. אבל הרבה מלקוחות מספרים, מה, אני פרייר שאני אשלם לה לשעה דבר כזה? מה, איפה היא חיה? מה היא חושבת? איזו תמימה, איזו סתומה וכו'. כלומר, מבחינתם לשלם סכומים גבוהים, זה רק אם הם כמה שעות איתה. כלומר, פאקינג שעתיים, 3 להיות איתה, ואז לשלם הסכום. ואני צריך לחשוב אם זה שווה את זה ואיך זה שווה את זה, ואם זה מפצה על משהו. אז הסכומים פה זה משהו מאוד גם ברחוב אגב, הם מנסים לעשות להם מניפולציות כדי לשלם להם פחות, וגם בדירות הם עושים את זה. וגם כשהם מזמינים מישהי פרטית.
מניפולציה, מה את מתכוונת? איזה מניפולציה?
שהם מנסים להוריד אותה במחיר. שמבחינתם זה יקר, והם לא רוצים לשלם יקר, למה שהוא יבזבז מזכורת של יומיים או כמה על שעה, שעתיים? הוא לא רוצה. הוא רוצה לקבל כמה שיותר, תמורת כמה שפחות. אז אם הוא מכיר מישהי בצ'אט, אוקיי, אפילו, או באיזה אתר, אוקיי, והיום הדברים האלה הולכים באתרי קירויות של תמיכה, של ספונסרינג, מה שנקרא, כל השוגר דדיז למיניהם, היום זה בפורומים, בצ'אטים הכי נורמליים שיש, הכי בנאליים, גם באתרי קירויות רגילים, אז אם הוא מכיר מישהי כזאת, וזה מישהי שאתה אומר, וואלה, בלי סרסור, הכל יפה, עובדת בבית, כאילו, הזונה המאושרת, מה שנקרא, אוקיי, the happy hooker. גם היא, גם, כבר בשלב השיחה הראשונית, הרבה פעמים הם מדברים בוואטסאפ, הוא מנסה לקבל ממנה כמה שיותר תמונות, הוא מאוד נזהר מלשלוח לתמונות שלו ופרטים מזהים, כי הם נורא חוששים לפרטיות שלהם, אז הוא ינסה להוציא ממנה כמה שיותר פרטים, ואז הוא אומר, אוקיי, נגיד 600 זה יקר לי מדי, בואי ננסה 500. היא אומרת לו, לא, אז הוא אומר לה, יאללה, פי לשלום, אני אלך למישהי אחרת. ואז יכול להיות שהיא תגיד לו, אוקיי, סבבה, בסדר, לא צריך, אבל תתקשר אליו אחר כך כדי כן להסכים איתו, כי אין לה ברירה, כי אחרת היא לא מצאה לקוחות לצורך העניין. לפעמים היא גם אומרת סכומים הרבה יותר נמוכים. אני מכירה מישהי אישית שהיא אומרת לאנשים סכומים של 250-300 שקלים, ומזה מורידים אותה, אוקיי? ל-200 שקלים, ל-150 שקלים, לפעמים זה לשעה, לפעמים זה יותר, והיא מישהי שעובדת בבית, יאנו נערת הפוסטר, בלי סורסור ובלי כלום. כך שעניין המחירים פה הוא נורא נורא חמקמק, נורא נורא מטעטע. ושוב, כאשר הם מבקשים ומסכימים לסכומים של אפילו בוא נגיד, בוא נגזים 1,000 שקלים, בוא נגזים יותר, האקטים שהם ירצו הם אקטים הרבה יותר פולשניים ושנויים במחלוקת, אולי נגיד את זה ככה, וגם לכמה שעות. כלומר, ברוב המוחלט של המקרים לא מדובר על זה שהיא עושה 2,000 שקל לשעה. זאת אומרת שהוא רוצה להיות איתה או 3 שעות או ערב שלם. אוקיי? אחרת הם רואים את זה כפרייריות להסכים לסכום כזה. אז הממוצע, מה שעובד במכונים בדרך כלל זה ממוצע של כ-400 שקלים, 500 שקלים, וגם שם במכונים זה חצי-חצי עם הסורסורים, או אם זה לא חצי-חצי אז אחוז מסוים הולך לסורסורים, תלוי בגודל הדירה, תלוי כמה בנות עובדות בדירה. כלומר, אז זה אף פעם לא איזה רווח נקי של סכום גדול. תמיד יש כאן עוד ניואנסים שמשחקים פה והופכים את המקרה להרבה יותר מורכב.
מה הסכנה הפיזית שיש לזונות?
תלוי מה אנחנו קוראים פיזית. כלומר, עצם מה שקורה לנפשית...
בואי נתחיל עם אלימות פיזית, ואז נעבור לנפשית.
אוקיי, אז אלימות פיזית, השאלה שוב, מה אנחנו מגדירים אלימות פיזית? אני רציתי להראות באמצעות הקמפיין שאלימות פיזית יכולה להתרחש בכל מיני מצבים, גם אם לא דקרת אותה, נתת לה אגרוף ודברים קשים כאלו. זה יכול להיות... זה שאתה רואה למשל שהיא מטושטשת תחת השפעה כלשהי, אוקיי? והם מכירים בכך, הם כותבים על זה שהיא הייתה לו בפוקוס, היא כללה, היא דיברה בג'יבריש, היא התנדנדה, דברים נורא נורא מרתיעים באמת לקרוא, שהיא רעדה, שהרגליים שלה רעדו, שהיא נכנסה לאיזה טרנס, שהיא בעתה בדברים, יש כל מיני תיאורים כאלה. ואז אם היא במצב הזה, ואתה עושה איתה את האקט המיני במשך כמה זמן שזה לא יהיה, 20 דקות, 40 דקות, שעה, פחות, 10 דקות, אז מבחינתי כבר זו הפעלת אלימות. אתה מבצע אקט במישהי שלא יכול אפילו לתת לך את הסכמתה המלאה. ועל פי החוק אגב, אם מישהי תחת השפעת אלכוהול, או לא צלולה, לא מפוקסת באותו רגע, ואתה כן מקיים איתה אקט מיני, אתה כן בעצם עושה, אתה אונס, אתה עושה מה שנקרא על פי החוק היבש אונס. באותו רגע. אבל גם אם לא נקרא לזה אונס, מבחינתי עצם האקט הזה הוא אלימות. עכשיו, יש גם את העניינים היותר מפורטים, היותר של ניואנסים, של זה שהם חודרים אליהן גם כשכואב להן וקשה להן, כי הם נורא נורא רוצים אנאלי, או הם נורא נורא רוצים אפילו חדירה וגינלית רגילה, והיא אומרת אחרי 10 דקות שכואב לה ולא אכפת לו. או כן אכפת לו, אבל הוא מגיב בפרצוף וזה מתבאס, והוא מנסה לדרדר אותה לזה עוד פעם, ואז הוא ישכב איתה, ישכב במחוד גם כשנורא נורא כואב לה. ומתארים שלפעמים נראית כמו מטה, שזה היה כמו לזיין גופה, זה היה כמו לזיין פוסטר, ודברים שהם בעיניי זאת תמצית האלימות, אוקיי? להיות עם מישהי שאתה רואה בכל צורה אפשרית, שהיא לא רוצה להיות שם, שהיא גם לא שם באמת אולי נפשית, מנטלית, ואתה בעצם עושה בה כרצונך, ואתה בעצם משתמש בה ככלי לעוננות. אתה בא כדי לעונן בתוך אישה. אז זה מבחינתי במהותו אקט מאוד אלים, וכמובן שלפעמים זה גם נגרר לאלימות של ממש, אולי כפי שהציבור יגדיר אותה, ויותר יהיה לו נוח להגדיר אותה, של כמו שהלקוח שהגדיר את זה, את הנקמה, והרבה אנשים שיתפו את זה, והרבה אנשים הזדעזעו מהפוסט הזה, של מישהי שלא בא לו טוב, שכיללה, שעשתה לו פרצופים, אז הוא אמר אחר כך, משהו בסגנון, אחר כך זיינתי אותה כואב כמו שאני יודע, אני יודע איך לגרום כאב, והייתה אפילו דמעה בקצה העין וקצה דם על הקונדום. והכותרת של זה הייתה, באתי, זיינתי, נקמתי. וזה פוסט שזעזע את כולם, והייתה לזה גם המון חשיפה ביחס לפוסטים האחרים, והמון שיתפו אותו. אז האלימות פה מתרחשת בכמה דרגות.
הבנתי, איך את הולכת לישון בלילה, אחרי שאת שומעת את הסיפורים, אני מניח, ממקור ראשון?
גם בגלל שאני כבר מכירה נשים בזנות עוד לפני כן, ואני מודעת לדיואנסים המורכבים והפרדוקסליים לפעמים בתוך זה, אז זה כבר אולי קצת התרגלתי באיזשהו מובן, ואני גם קצת מנתקת את עצמי, כי אני חייבת, כלומר אני חייבת לקרוא את הטקסטים הללו, ולא לתת לעצמי להישאב אליהם יותר מדי, ובעיקר חשוב לי יותר להפיץ אותם, כי חשוב לי להוציא את זה החוצה. כלומר, לא נראה לי לגיטימי, לא נראה לי הגיוני שלהם, בתוך הקהילה הסגורה שלהם, מה שהם עושים יראה לגיטימי, ואילו אנחנו נמשיך באור היום להתפלפל על הזנות כאיזו סוגיה פילוסופית של זכות בחירה וחופש עיסוק וחירות הפרט ושחרור המיני של האישה ודברים כאלה, אשר אין לנו אפילו את קצה קיצה של השפה הזאת, שהם עצמם משתמשים בה, שחושפת כמה האקט עצמו של הזנות במהותו הוא מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד אלים, גם מנטלית וגם פיזית. אז אני חושבת שהדרייב להוציא את זה החוצה, הוא גובר על זה שבוודאי גם יש נזק נפשי רק מלקרוא את זה.
איך התחלת?
ויש לי.
איך התחלת עם כל למעשה להתעסק בזה?
בנושא של הזנות, אני מניחה שהטריגר האחרון היה זה שהתנדפתי לפני כמה שנים בבר שבע עם נפגעי הסמים. ואז ראיתי שם גם את הניואנסים האלה, את הגברים שעוסקים בזנות ברחוב, כי אין להם ברירה. את זה שהם אנשים נורמליים בסך הכל, כמוך וכמוני, שמצאו את עצמם במצבים פחות, איך לומר, שהחיים פחות חייכו אליהם, אוקיי? כמאמר הקלישאה, אבל באמת ראיתי בהם את עצמי. והבנתי כמה מאוד קל להיות במצב הזה, מאוד הזדהיתי איתם, כי הם באמת הם אנשים נורמליים גם מתחת לכל הסמיכה הזאת, וכל הערפל הסמיך הזה של הסמים, שמאוד מאוד גמרו להם את הגוף ולכאורה את הנפש, אבל זה לא באמת גומר את הנפש לגמרי. כלומר, הם עדיין שם, ואתה רואה כמה שחלקם מודעים למצב שלהם, וכמה שהם סובלים. ושם גם ראיתי נשים בזנות, רוב אלה שהגיעו אלינו למרכז תמיכה של המזעור נזקים, היו גברים, אבל היו גם נשים. וגם שם ראית את הניואנסים, למשל מישהי שבאה מעיר אחרת, מקריית גת, עד לבאר שבע, כדי לעבוד בזנות, בכדי שבקריית גת לא יזהו אותה. ובזמן שהיא עובדת בזנות בבאר שבע, המשפחה שומרת לה, הסבתא שלה שומרת לה על הילדה בקריית גת. כמו סיפורים כאלה, והיא לגמרי בתוך הסמים, היא לגמרי גמורה מהסמים, אבל היא יכולה לשבת מולך, ואתה לאו דווקא תדע שיש שם סמים. כי כשהיא אחרי הקריז, כשהיא בהיי של הסיפוק שלו, אז היא ואחרים ואחרות נראים כאילו הם במצב נורמלי לחלוטין. וזה נורא נורא מתעתע, מי שלא מכיר ולא יודע לזהות תגובות לסמים ולסיפוק קריז. והייתה אותה, והייתה עוד מישהי שנכנסה להריונות מרובים, והייתה עוד מישהי שחיה כבר המון שנים ברחוב, למרות שהייתה לה משפחה נורמטיבית שלא מתקשרת איתה בכלל. כלומר, היו שם סיפורים באמת מהגנום, ואתה רואה שזה אנשים נורמליים שפשוט אין להם קצה קיצה של תמיכה. כלום, הם פשוט לבד בעולם הזה. והלבד הזה, פלוס האלימות שכל כך אינטגרלית לעולם הזה, הזנות, הסמים, באמת הבדידות קיצונית, כל הסיוט הזה, שוב, למול השפה שלנו, שהרבה פעמים נורא קלינית ופילוסופית ומנותקת, ובוא נדבר על זה כעל איזה סוגיה של בחירה חופשית במאה ה-21, הפער הזה מאוד קשה בעיניי, ואני רוצה קצת, רציתי במצוות הקמפיין, למוסס אותו. אוקיי? שהבנליות של האלימות שבזנות תחדור קצת לשיח שלנו, שהוא מאוד נקי.
הבנתי. אנחנו מגיעים לסוף הזמן. יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד? אני מקליט אחרי זה איזה קטע התחלה אני אקדם את שני הדפים שלך באינטרנט, הם נקראים When He Pays ו-When He Pays Me, נכון? זה הקמפיינים?
נכון, When He Pays זה הלקוחות, When He Pays Me זה אנשים. יש נשים ששולחות לי עדויות באופן אנונימי, חלקה אנשים שאני מכירה, והרבה שולחות לעמוד אנונימית, וזה עדויות שלהן על איך הן חובות את הזנות, ומה הן חושבות באמת על הלקוחות.
אוקיי, יש עוד משהו שהיית רוצה לדבר עליו?
כן, להגיד? אני מאוד רוצה להדגיש, ואני אומרת את זה תחת כל עץ רענן, בכל מצב ומקרה ומזג אוויר שאני יכולה. הלקוחות עצמם, לא משנה איזו אלימות הם מפעילים, ברובם המכריע הם אנשים נורמליים שמרגישים שהם עושים משהו נורמטיבי. כלומר, אם רבים מדברים על הניתוק של אנשים בזנות, שהן מפעילות מנגנונים ודיסוציאציה ושוב השיח הקליני הזה, כן? מי שבעיניי מפעיל את הדיסוציאציה הכי עמוקה, הוא הלקוח דווקא. הלקוח שרואה שמי שמולו סובלת, אבל עדיין יגדיר את זה כבעיה בשירות שלה, ולא בעיה בו עצמו, שהוא מביא אותה וממשיך לשמר אותה במצב הזה. והם נורמליים, כי הם חיים בחברה שגם אתה ואני מתחנכים בתוכה, שאישה זה משהו שאפשר לצרוך, אוקיי? שאישה זה כלי קיבול לפורקן מיני. ולנורמליות הזאת אנחנו צריכים לגשת, אל הנורמליות הזאת לדבר. על זה שזה לא נורמלי, ושיש לזה השלכות מאוד קשות, על מי שנמצא בזנות.
אוקיי. טלי, תודה רבה לך. זו הייתה שיחה לא קלה.
תודה רבה לך.